מוריי ורבותיי, אנחנו מנסים לעשות היום שיעור סיכום. אולי אני אפילו יזיז את השולחן הזה, נראה לי שתהיה שר, זה יותר דבר יותר טוב, אבל לא בטוח. ננסה יותר קרוב את זה לכאן. אנחנו נעשה את הסתם בשביל שיעור סיכום על ענייני בישול. אנחנו נשתמש בלוח היום ולא במצגת, כדי שנספיק יותר מהר בעזרת השם. הרעיון הוא לעשות סיכום מהיר. ולעבור על כל ענייני בישול, בעזרת השם יתברך. אז בואו ננסה ונקווה שגם רואים. אני מקווה. אתם תגידו לי אם רואים. יש שם מישהו שרואה? אנחנו נתחיל לכתוב פה ותגיד לי איך להזיז ואת אם, בסדר? טוב, בואו נתחיל. מה, רואים את ביי? בואו נראה. להנמיך? ככה? בואו נראה אם רואים שכותבים. אנחנו הולכים עכשיו להפור את ענייני בישול, בזריזות ככה לתת נקודות מרכזיות. התחילה של הטבלה זה אוכל לא מבושל. צריכים לראות גם את הכתב הזה. במצגת. Yeah. רואים? טוב, נכנס זה השם. אוכל לא מבושל. אז יש לנו, קודם כל, כשאתה בא לדון לגבי אוכל לא מבושל, יש לך שאלה ראשונה, מקור החום. מה נחשב מקור חום לעניין בישול? זאת הסוגיה בשבת המתת. אנחנו יודעים שאש או תולדותיה, איסור תורה, אך יודעים ששמש מותר לכתחילה, אדם יכול לקחת דבר לא מבושל ולבשל בשמש, הדבר הזה מותר לכתחילה, ואנחנו יודעים שתולדות שמש, כלומר דבר שהתחמם מחוות התחממה על ידי שמש ואז אנחנו רוצים לחמם, זה איסור דרבנן בגלל גזרה משום תולדות האור, חשש מחלופי בתולדות האור. הנושא הזה נפקא מינות מעשיות, מה? אני רואה את אותו? אתם תגידו, רואים ורואים. אני צריך לחוץ פה על משהו. איך אתה יודע ישר מה לחוץ? יותר טוב? וילון. אוקיי, תשמעו, נראה טוב. נראה טוב. כל הנושא הזה שלנו, כל הנושא הזה שלנו הוא משמעותי לכמה נושאים, אבל שני נושאים מרכזיים שראינו שצריך לדון בהם בעקבות כל הסוגיה הזאת, זה נפקמינה, אחד זה מיקרוגל, שמיקרוגל זה סוג קרינה אחר, האם זה דרבנן, האם זה דאורייטה, וראינו שהרב פיינשטיין נטה לומר שמיקרוגל היום הוא דאורייטה, ולעומת זאת, רב שלמה זלמן אוירבך נטה לומר שזה דרבנן. אז מיקרוגל למשל זאת נקודה אחת, ונקודה שנייה זה דוד שמש, שאלה השלכות של הדברים האלה, שגם דוד שמש יש כאלה כמו מלכת יצחק, שאסור, יש את רב שלמה זלמן אוירבך שאסר גם כן משום החלופי, שמה יחליף בבוינר, החשמני, ולעומת זאת יש לנו את הרב עובדיה והציצי אליעזר, שחשבו שזה נחשב שמש והתירו. אז זה הדבר הראשון, מקור החום. הדבר השני זה רמת החום, וראינו ברמת החום שאנחנו מדברים על יד סולדת, ראינו את הדבר הזה גם בגמרא בשבת דף מ ובעוד סוגיות, אבל ביארנו ביד סולדת שיש לנו שתי רמות של יד סולדת. יש רמת יד סולדת שכל אחד שאתה שואל אותו אומר שזה 45 מעלות צלזיוס, אבל יש 71 מעלות צלזיוס. לא ברור לנו אם יד סולדת זה 45 או 71, או שדיברנו או שבספר יש, כתבתי על השיטות השונות איך להגיע ליד סולדת, אבל כיוון שזה ספק אנחנו מחמירים לשני הכיוונים. כלומר, אנחנו נסכים לשים דבר על אש רק אם זה לא יכול להגיע ליד סולדת, הדבר לא מבושל, של 45 מעלות צלזיוס. אבל כשנוריד דבר מהאש, הוא יתחיל להתקרר לספרדים, אנחנו לא נקל, אלא אם כן זה עדיין מעל 71 מעלות צלזיוס. כלומר, 71 מעלות צלזיוס זה יד סולדת לחומרה. אז דיברנו על מקור החום ועל רמת החום, והדבר הבא זה מצב איך לקרוא לזה, כי גם ההגדרה עכשיו מחלוקת ראשונים, איך אני אקרא להמשך, אבל אני רוצה לכתוב עכשיו על כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי. עכשיו, איך אני אגדיר את זה? זאת שאלה גם כן, כי זה בעצמו גם כן עניין של מחלוקת ראשונים. האם להגדיר את זה כ... יהיו ראשונים שיגדירו את זה כרמת החום, ויהיו ראשונים אחרונים שיגדירו את זה כמשהו מהותי, כסוג החום, כמקור החום אפילו כמעט שנעשה, אתם מבינים? כי תלוי איך אני תופס כלי ראשון וכלי שני, אז אני, כדי להתחמק מזה, אני פשוט אפשר סוג הכלי. למרות שבאמת זה לא בדיוק סוג הכלי, אלא היה צריך לכתוב או בואו נחשוב אחרי זה, אם תוך כדי תנועה הלכת לכם כותרת שמצליחה להכיל את כולם, תגידו לי, בסדר? אז כשאנחנו מדברים על סוג הכלי, אנחנו מתחילים לדבר על כלי ראשון, כאשר כלי ראשון, יש לנו מצב, אנחנו נראה כלי ראשון שהוא לא על האש, כי אם הוא על האש, טוב כמה, על האש, ברור שזה דאורייתא, זה לא שאלה. אם הוסר מהאש, מוסר מאש, אז פשטות הדברים שזה מחלוקת בבלי ירושלמי. פשטות הדברים שירושלמי זה איסור לרבנן, ובבלי איסור תורה, זאת פשטות הדברים, ולמעשה בדבר הזה, אז ראינו ש פסק השולחן ערוך שמדובר על איסור תורה, כך פשטות השולחן ערוך בשין י"ח ד', וראינו גם שלדעת הגר"א זו גם כוונת הירושלמי. זוכרים, הירושלמי דיבר, כל שהאור מהלך תחתיו זה דרבנן, זה דאורייתא. ואז דבר שהוא שר מן האש, האור לא מהלך תחתיו. כל שהאור מהלך תחתיו. זה הגדרת בישול, שווה בישול. והגרא אומר שזאת כוונת הירושלמי באמת, והירושלמי כשאומר כל שהוא מהלך תחתיו, הכוונה כל שהיה האור מהלך תחתיו. אז כל דבר שהיה על האש, גם אם הוא לא על האש עכשיו, נחשב כאיסור תורה של בישול, לדעתו זאת כוונת הירושלמי, וככה אנחנו פוסקים למעשה לחשוש לאיסור תורה. ולכן אם אדם הוריד מרק מהאש, או הוא צריך לחשוש, כשבתוך הסיר אם הוא ישים תבלינים במרק, יש כאן חשש לאיסור דאורייתא. למשל הדבר הזה צריך להיזהר לא לשים תבלינים בסיר שהוסר מהאש, חשש איסור תורה. ויש לנו עוד דוגמאות לזה, אבל זה נפתח מילה אחת מצויה. אז אנחנו דיברנו על כלי ראשון, ועכשיו אנחנו עוברים לעירוי כלי ראשון. בעירוי כלי ראשון מצאנו שלוש דעות בין הראשונים. מה הם שלוש הדעות? בין הראשונים, מה זה עירוי כלי ראשון? אז מצאנו שיטה אחת שעירוי ממש ככלי ראשון, נקרא לה שיטת רי. מצאנו שיטה שנייה שעירוי מבשל כדי קליפה, נקרא לה שיטת רבינו תם. ומצאנו שיטה שלישית שעירוי שווה כלי שני, ונקרא לזה שיטת רשב"ם. זה קצת יותר מורכב, וראינו את שיטות הראשונים, אבל רק כדי לעשות קצת סדר. ולמעשה במחלוקת הזאת אנחנו פוסקים כדעת רבינו תם, והדבר הזה אומר חומרה לשני הכיוונים. זה אומר, חומרה לשני הכיוונים. מה זה אומר חומרה לשני הכיוונים? זה אומר שדבר לא מבושל, אני צריך להיזהר לא לשפוך עליו מכלי ראשון, כי גם אם זה מבשל כדי קליפה, זה עדיין איסור תורה. לא משנה אם זה ממש מבשל הכל כמו רי או רק כדי קליפה, גם כדי קליפה זה בעייתי. ומצד שני, אם שפכתי לפני שבת, אני לא יכול להתייחס לזה כמבושל, כי זה בישל רק כדי קליפה, ולא בישל את הכל, ולכן אני לא יכול בשבת לבשל את זה עוד פעם ולהגיד שזה מבושל כבר. אז זה לחומרה לשני הכיוונים. נכתוב את זה, אבל נכתוב את זה, אסור להראות הדבר לא מבושל, וגם אם יראו לפני שבת, אסור להראות שוב בשבת. אז זאת הפסיקה לחומרה לשני הכיוונים. את דין עירוי לימדנו אחרי שלמדנו כלי שני. כאן אני כותב אותו לפי הסדר. כי הסברות של עירוי והסברות של שיטות הראשונים, אם נגיד כלי ראשון או כלי שני, תלויות בהבנה של כלי שני. אז אני לא מסביר את זה כרגע, אנחנו נעבור לכלי שני. אני יותר אומר את השיטות עכשיו, לי כל הסברות אומרות שיש לי חשק להגיד כאן סברות קצת על כל דבר, אבל מה שהלב חושק, הזמן עושק, אנחנו צריכים לנסות להספיק. ואנחנו עוברים לכלי שני. כלי כלי שני, אז מצד אחד, הגמרא אומרת, בשבת אופן, כלי שני אינו מבשל. מצד אחד, כלי שני אינו מבשל. ולכאורה לא צריך להיות לו בכלל איסור בישול. אבל מצאנו שתי גישות. למה הוא לא מבשל? מה הסיבה שכלי שני לא מבשל? ומצאנו שיטה אחת, נקרא לה הגישה המציאותית, וגישה שנייה, הגישה ההלכתית. גישה אחת מדברת על מציאות. פשוט המים מתקררים. הגישה המציאותית תחמיר בכל מקום שהיא חושבת שאולי המים עדיין חמים, או אולי יש לחשוש כי אולי במקרה הזה מדובר על קל בישול והוא כן יתבשל בכלי שני. אז הגישה המציאותית היא למשל דת הירים. ולכן אסר גם כלי שלישי. מחשש לכלי בישול. הגישה השנייה היא הגישה, אולי אני לא אכתוב גם כלי שלישי, אני כאן מוסיף עוד משהו וזה צריך דווקא להוסיף אחרי. כלי שלישי זה לא מה שאני צריך להוסיף עכשיו. ולכן, אחרת, ולכן חשש לשים כל דבר בכלי שני מחשש לכלי בישול. את כלי שלישי לחתור עוד מעט, זה לא המקום שלו. הוא חשש לשים כל דבר בכלי שני מחשש לכלי בישול. הגישה השנייה היא הגישה ההלכתית. הגישה ההלכתית אומרת, כלי שני זה לא כלי לעניין בישול. ואמרנו שאולי זו כוונת תוספות, שהדפנות קרות. וגם יכול להיות שנסביר על פי הגרא שזה לא היה על האש. וגם על פי גרסת הגרא בירושלמי, לא משנה עכשיו, אני אכתוב על פי, וגם לא היה על האש. ו לכן לא יכול לבשל כלל. ולמעשה, בדבר הזה, נחלקו הספרדים והאשכנזים, כאשר שד השולחן ערוך, שלא חוששים בכלל, רוב הספרדים מתירים בכלי שני כמעט הכל, אבל בכל אופן חוששים לכתחילה לדבר שניכר שמתבשל בקלות. לעומת זאת האשכנזים אוסרים, אשכנזים אוסרים הכל בכלי שני מחשש לקלי בישול. ו למרות שאשכנזים עושים הכל, אין להם ברירה והם חייבים להתיר שלושה דברים, כי זה מפורש בשס. מה הם מתירים? אנחנו מתירים מים שמן ותבלין, כי זה מפורש בשעה שמותר לשים בכלי שני. אז אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתיר את זה. אי אפשר כאן להגיד, אולי מתבשל בקלות, זה בטוח שלא ממשל, הגמרא אומרת שזה בסדר. אומנם גם בזה נחלקו לגבי תבלינים בימינו שהם דקים, שדעתם שאתה מזל לנו הרווח, שבגלל שהתבלינים דקים, לא עליהם דיברה הגמרא ואותם אין לשים בכלי שני, ודעת הרב פיינשטיין, שגם תבלינים שלנו אפשר לשים בכלי שני, שלא משנה אם זה דק או לא דק, וגם מזמן הגמרא זה היה דק, אז זה לגבי כלי שני. ואנחנו עוברים לכלי שלישי, אני חושב שהסיכום הזה טוב לכם. אני פשוט נסה לרוץ על הכל, לעבור על הכל, לעשות מבט. כלי שלישי. אני בטוח שיש כאלה שכל הזמן חושבים מה הכותרת שצריכה להיות. אני אפילו כבר יודע מי חושב. אבל נראה את התוצאות אחר כך. כלי שלישי. כלי שלישי לא מוזכר בגמרא, ו... כלי שלישי לא מוזכר בגמרא, וגם בראשונים אין לנו כמעט אף אחד, היראים הזכיר כלי שלישי, אבל באופן כלי ראשונים לא דיברו גם על כלי שלישי, ויש לנו בדבר הזה בעיקר מחלוקת אחרונים. גישה אחת היא הרב פיינשטיין, פשוט יגרות משה, אור החיים חלק ד', סימן ה' ד', שזאת גישה אחת שמתיר הכל בכלי שלישי. שמתיר הכל בכלי שלישי, ויש לנו גישה אחרת, גישת החזון איש, שאין חילוק בין כלי שני לכלי שלישי. והסברנו שסברת החזון אישי שאין חילוק בין כלי שני לכלי שלישי, אם אתה מדבר על הדפנות, אז גם הדפנות של כלי שני לא היו על האש, גם הדפנות של כלי שני קרות וגם הדפנות של כלי שלישי קרות, אין הבדל בדפנות. אם אתה מדבר על חום המים, אז תבדוק אם זה מעלה צולדת, אז זה מעלה צולדת, אין הבדל, אתה לא יכול למצוא חלוקה בין כלי שני לכלי שלישי. ולכן אומר החזון איש, שהיה מקום אולי להקל גם בכלי שני, אבל אם אתה מחמיר לכלי שלישי, תחמיר גם בכלי שלישי, כי אין הבדל בין כלי שני לכלי שלישי. לעומת זאת, רצינו להסביר בדעת הרב פיינשטיין, שיכול להיות שכלי שלישי לא מבשל, כי אין זה דרך בישול בכלל. כשאתה רואה מישהו מעביר מכוס לכוס, אתה מסתכל מה קרה לו, כאילו יש לו איזה בעיה, מה הוא מתחיל להעביר כל מיני כוסות במדבר. אתה מבין, זה משונה, כאילו אנשים נורמליים לא עושים את זה. אתה מבין שהוא עושה את זה כי הוא רוצה באמת לא לבשל, הוא רוצה. ולכן, אולי כלי שלישי הוא לא כלי לעניין בישול, ולכן אפשר להקל בו לדעת הרב פיינשטיין. המשנה הברורה לא גילה דעתו בכלי שלישי לעניין תה, אבל הוא כן גילה דעתו בכלי שלישי על פי הפרי מגדים לעניין בישול אחר אפייה. וזה אומר שהמשנה ברורה כן חושב שיש דבר כזה כלי שלישי. כי בבישול אחר אפייה הוא כן מתיר בכלי שלישי. אז לפי החזון איש אין המצאה כזאת שגיעה כלי שלישי, אין הבדל בכלל. אז לכאורה המשנה ברורה נוטה גם כן לשיטת האגרות משה בהקשר הזה של כלי שלישי. טוב, אנחנו... סכן קצת על הזמן, כי אם היה לי זמן, אז הייתי מוסיף פה עוד שני דברים. רק אכתוב אותם, אבל אין לנו זמן כל כך לבאר אותם. אבל הייתי כותב כאן, דין מצקת, והייתי כותב כאן, דין גוש. שבאופן כללי, במצקת, יש מחלוקת וסתירה, דברי המשנה ברורה בעצמו, אבל ראינו על פי שו"ת מנחת יצחק שיש היגיון לומר, שאם אתה שם בתוך המצקת, מרים את המצקת, להתייחס לכלי ראשון, כי מצקת זה ספק. אז אם זה ספק כלי ראשון, ספק כלי שני, אתה צריך להחמיר, כי זה ספק דאורייתא, ולכן צריך להחמיר שזה כלי ראשון. אבל אם לקחת את המצקת ושפכת לתוך צלחת מרק, עכשיו זה ספק כלי שני, ספק כלי שלישי, זה ספק דרבנן, ואפשר להקל. אז רק לכתוב שמצקת לאחר שהעבירו לצלחת מרק, ניתן להתייחס לכך ככלי שלישי. זה לגבי מצקת, ורק הזכרנו עוד דבר, שקרוטונים ושקדי מרק הם בכלל מפושלים, אז אין גם בכלל בעיה לגבי מרק. גוש זה עוד דבר ששומר את החום בתוכו, כמו תפוח אדמה, כמו בשר, וגם הדבר הזה יש מחלוקת, כאשר משנה ברורה אומר שזה שווה כלי ראשון, ולכן על תפוח אדמה אתה לא יכול לשים תבלינים, אתה צריך גם לשים אותו בצלחת, וצ'ונט, אתה לא יכול לשים תבלינים, כי הוא תמיד כלי ראשון שומר את החום בתוכו. לעומת זאת, הרב עובדיה, על פי הרמה, פוסק שזה בדין נוזל, כלומר אם זה בכלי שני, זה כלי שני, אם זה בכלי שלישי, זה כלי שלישי, בדין נוזל ולפי דעתו אפשר לשים, ולמעשה בעניין של גוש, גם המחמירים מסתבר להקל, אם יש ספק נוסף, למשל, מותר לשים קטשופ על תפוח אדמה. כי קטשופ הוא דבר לך שהצטנן, אולי הוא נחשב מבושל, וגוש הוא מבושל, ספק מבושל, ספק ספיקה. אז במקרים כאלה אפשר להקל, אפשר לשים מלח, זה אומנם נזכרנו בהקשר אחר, וגם מלח על תפוח אדמה וגם חמאה, וזה הזכרנו בהקשר אחר, חמאה מחלוקת רשתו עם זלמן והרב פיינשטיין, אבל כאן זה בכלל ספק, כי הכל על גוש, אז עושים חמאה על תפוח אדמה גם אפשר, יש לנו ספק לגבי החמאה, אז עושים את זה על גוש, זה דבר שהוא אפשרי, גוס זה ספק, חמאס זה ספק, אפשר לשים חמאס. טוב, כל זה לגבי דברים שאינם מבושלים. ואני רוצה עכשיו לעבור לדברים מבושלים. עכשיו יש לי בעיה, כי באמת היה ראוי שהלוח פה יהיה אלקטרוני. אני אוכל ללחוץ כאן וזה יעבור לכם לתוך קובץ. אני אוכל להעביר מסך. אבל אין לנו דבר כזה, אנחנו מצומצמים במצב מצומצם ודחוק פה, ולכן אני לא יודע מה לעשות, בואו ננסה לכתוב בקטע הקטן פה. אפשר, הבעיה שקשה לצלם את זה טוב, צריך לראות איך מצלם את זה טוב, אבל אפשר, בואו ננסה על החלק הקטן, ונראה מה אנחנו מצליחים. אני לא יודע אם זה יוצא טוב, לא נראה לי.
נראה די בסדר.
כן? אתה רוצה לנסות לזה? יש לך טוב?
כן.
יש, כן, יש לך משהו טוב? אוקיי. מבינים, אני לא יכול בקצב כזה להספיק שאני לא עורד עם מצגת. אלא אם כן, המצגת תהיה מוכנה מקודם, אבל לא זוכרים שהמצגת כתובה קודם. אתה צריך לכתוב, נכון? אם הכל כתוב, אתה רק מדקלם ומראה, זה לא אותו דבר. מה אתה אומר? כן, נראה טוב. כן, עולה. מה, אתה מקצועי? עכשיו השאלה, איך מוחקים את הלוח, אנחנו פה. אין לנו פה דפים. יש, יש. תשמע, תשמע. יש בחדר שלי. בלשכה שלי, בתוך החדר, ליד המקרר שמה, יש מפיות כאלה של מכון לב. אתה יכול להביא איזה 2-3 כאלה, זה עם חוק טוב. כן, אבל נראה לי שצ'יק צ'אק זה יותר טוב, זה גדול. או עם חוק. אנחנו עכשיו עוברים לאוכל מבושל. כל מה שעשינו כאן, זה על אוכל לא מבושל, וזה חלק מרכזי מהחומר, כלומר כל זה ממש עברנו על חלק גדול מאוד מהחומר שלמדנו. אנחנו עכשיו מנסים לעבור ולראות את הדין באוכל מבושל. או לשון אחר, סוגיית בישול אחר בישול. זה הנושא שלנו, יופי. בוא נראה את זה עובד, בוא ננסה. שמעור, לא נעים למחוק, לא נעים, גם לי זה קשה. נשים את זה ככה או? בינתיים זה נראה לי טוב, נכון? אוקיי. מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים לאוכל מבושל. אוכל מבושל, בסדר? באוכל מבושל נתחיל מדבר יבש. רואים את הכחול טוב גם כן? או עדיף שחור? עדיף שחור? לא אכפת לי, רק רציתי לגוון לכם. דבר יבש, אז אנחנו יודעים, על פי המשנה בשבת קנ"ה, אנחנו יודעים שאין בישול אחר בישול, ולכן אם מדובר על יבש מבושל כל צורכו, אין בו איסור בישול. וכמובן שעדיין זה שאין לו מיסור בישול, זה לא אומר שאתה יכול לחמם מה שאתה רוצה, כי זה עוד הרבנן במישול. אבל זה אומר שאין איסור בישול ודבר יבש מבושל כל צורכו. ואני כותב, תכתוב בסוגריים, כי לא נתעסק בזה עכשיו בהרחבה. ואם מבושל רק כבן רוסאי, מחלוקת ראשונים, והשואה, שינדחה ד' פסק להחמיר. ואם רוצים לראות את שיטות הראשונים בסקירה מהירה ובישול אחר בן דרוסאי, איפה אנחנו נמצא סקירה מהירה של זה? בביאור הלכה שם, אתם זוכרים? הוא מביא שם, אומר, למה שולחן ערוך פסק להחמיר? הרי כל הראשונים פסקו להקל, הוא אומר רשימה של כל הראשונים, ואז הוא אומר, אחרי זה מצאתי גם ראשונים שפסקו להחמיר, ולכן אין לזה פסק השולחן ערוך. אז אני רק כותב, עיין בהל. בביאור הלכה יש לנו את כל שיטות הראשונים בקצרה בעניין הזה. אז זה כשאנחנו מדברים על דבר יבש. כאשר מדובר על דבר לך, כאשר מדובר על דבר נוזלי. אז כאן ראינו שבגמרא לא נאמר דבר מפורש. פשטות הראשונים, פשטות רוב הראשונים, שבתוכם למשל רמב״ם, רמב״ן, רשב"א, הרוב הראשונים, רמ"ח, רוב הראשונים, אין איסור בישול גם בלח שנצטנן. ולעומת זאת, דעת רש"י, על פי הראש. זה לא רש"י בעצמו, אבל זה דיוק של הראש ברש"י, כמו שאתם זוכרים. דעת רש"י, ודעת רבינו יונה, והטור, שיש בישול ולח שיצטנן. יש איסור בישול ולח שיצטנן, וכך פוסק השולחן ערוך. שנדחה ד', יש איסור בישול ולח שנצטנן. עכשיו השאלה היא, מה נחשב הצטנן? אז ראינו שהשולחן ערוך פוסק שהצטנן זה ירד מיד צולדת. והסברנו שזה 71 מעלות צלזיוס, כי כאן אנחנו צריכים לפסוק לחומרה, אז לכן לספרדים, ברגע שמשהו מתחיל, הורדת מהר שאתה רוצה להחזיר, אתה צריך להיות בלחץ, להחזיר אותו מהר, כשהוא עדיין מעל 71 מעלות צלזיוס. לעומת זאת, שיטת הרמה, שלא הצטנן לגמרי מבישולו. זאת שיטת הרמה, כלומר, למרות שירד מיד צולדת, עדיין זה נחשב כמבושל, כל עוד לא יצטן לגמרי. וביארנו רבות את שיטת הרמה, מה חשב הרמה, איך הוא הגיע לסברה הזאת, וראינו בדעת הרמה שיש מחלוקת. למה כתבתי את הרמה בצד ימין, זה שולחן ערוך בצד שמאל? היה צריך לעשות הפוך, נכון? למה עשיתי ככה בתרשים? כי השאלה היא, האם הרמה פסק כדעת הראשונים המקלים, או שהוא פסק כדעת הראשונים המחמירים? זה לא ברור. רוב השיטות חושבות שהוא פסק כדעת המקלים, וזה מה שחושב למשל החזון איש, שהוא פסק כדעת המקלים. לעומת זאת, עגלי איטל למשל חושב שהוא פסק כדעת המחמירים. אבל רוב השיטות, חזון איש, חיי אדם, חושבים שהוא פסק כדעת המקלים, וזה מאוד משמעותי, כי אז יוצא שלפי הרמה, למרות שאנחנו מחמירים, אם זה יצא לגמרי, אבל כל מיני ספקות, בענייני הדלך שיצטנן, יהיו ספקות בדרבנן ולא בדאורייתא. אז איך לתפוס את הרמה, האם להבין כחזון איש או כעגלי איטל, זה מאוד משמעותי בהקשר שלנו. וראינו שמשום מה, למרות שהאשכנזים היו אמורים להקל בזה יותר מהספרדים, בפועל בעולם האשכנזים מחמירים בזה, והספרדים מקלים, בגלל שהיה להם את הרב עובדיה. ספרדים שלא הולכים עם הרב עובדיה, הולכים עם הרב אליהו למשל, הרב מרדכי אליהו, הרב בן ישחי, אז הם לא מקלים כאן. והרבה דברים הם לא מקלים, לא ילכו בצורה הזאת, אבל הרב עובדיה הקל בהמון דברים שיוצאים מהדבר הזה, ו... אנחנו נתייחס בזרזות להגדרות מה נקרא לך ומה נקרא יבש. עכשיו באמת המשך התרשים היה צריך להיות פה, אנחנו עכשיו צריכים מדבר לך להוציא הגדרה מה נקרא לך ומה נקרא יבש, כן? כאן זה אמור לצאת מכאן, אבל אין לי כאן אפשרות לכתוב, אז אני כאילו לוקח את התרשים מכאן וכותב כאן הגדרת לך ויבש, אבל באמת זה כאן בתרשים, אוקיי? הגדרת לך ויבש. אז יש לנו דבר אחד שנקרא לו לך פלוס יבש. יש גם לך וגם יבש. וראינו שהמנחת כהן והרב עובדיה סבורים שהולכים לפי הרוב. לעומת זאת, משנה ברורה, זה גם פשט בשולחן ערוך, יש לרוקן את הנוזל, סוגריים אני כותב, להיזהר מבורר. אז יש לו מחלוקת, האם הולכים אחרי הרוב, או האם אפשר, או האם צריך ממש לרוקן את הנוזל לגמרי. יש לנו דבר הבא שנקרא דבר סמיך, נקרא לו צ'ונט. פירש את תפוחי האדמה. אז ראינו את הרב פיינשטיין, אגרות משה, אם לא נופל שווה יבש. כלומר, אם זה לא נשפח, לא נשפח, אלא עומד פחות או יותר, שווה יבש, וזאת הגדרה נוספת. וראינו שומן הנימוח. שומן הנימוח, כלומר, רוטב קרוש. וראינו מחלוקת בין הראשונים בעניין הזה, אבל אם אנחנו נעשה בכל אופן קצת לקצר תהליכים, אז נגיד ככה. ברוטב קרוש יש לנו שאלה אחת של בישול. בצבע אחר, זה לא קשה לראות ככה. יש לנו בעיה של שאלה של בישול. לגבי השאלה של בישול, אז יש לנו מחלוקת בין הראשונים שראינו, ובהקשר הזה, לבוש וטז החמירו, אבל שולחן ערוך, פשט שולחן ערוך, ברמה ומשנה ברורה, מקלים וכך הלכה. להקל שאין בעיה של בישול ורוטב, שעכשיו הוא יבש, ואחרי שתשים אותו על הפלטה, עוד כמה דקות הוא יהיה נוזלי, שהדבר הזה נחשב כיבש, כי עכשיו הוא יבש, ולא אכפת לי שעוד כמה דקות הוא יהיה נוזלי, זה נחשב יבש, אין בעיה של בישול. אבל יש שאלה אחרת, וזה בעיה של נולד או מוליד. ובהקשר הזה של נולד או מוליד, אז ראינו שהשולחן ערוך מקל, והרמה מחמיר לכתחילה. אבל לפי זה יוצא שספרדים יש להם בעיה בגלל פסיקת השולחן ערוך. אשכנזים יש להם בעיה בגלל פסיקת הרמה בדין נולד שמחמיר לכתחילה, אבל גם אשכנזים יכולים להקל שיש צורך, יש זקן או חולה, נתקעו עכשיו כי אחרת עבור על איסור בורר. אם לא, אם תתחיל להוציא אז אתה תקל בשומן הנימוח, או כאשר זה לא ניכר. אם אתה שם את זה על אורז וזה לא ניכר, אפשר להקל. ואמרנו שיכול להיות שאפשר להקל גם, לשים זה על פלטה לפני שהיא נדלקת. כשאתה שם את זה על פלטה ורק זה ידלק אחר כך, ראינו את המגן אברהם וראינו שגם זה יש מקום להקל. וזה לגבי שומן הנימוח. ואני ממש מקצר, אני לא אלך לגזרות דרבנן בבישול, כי זה כבר עשינו רק בסוף, למרות שהיה לי חשק לעשות סיכום גם לזה, אבל ממש עוד 3 דקות, בסדר, רק לגמור את הנושא הזה. הדבר הבא שיש לנו, שהוא קשור אולי לכאן, זה דין אבקות. דין אבקות. דין אבקות, פשטות הדין, להקל. למה פשטות הדין להקל? כי גם נגיד שזה נהיה נוזלי, אבל זה נספק בתוך מים, אמרנו שאין בעיית בישול, זה לא ניכר, לכאורה אין כאן בעיה של שומן הנימוח. וגם זה מבושל כל צורכו. אז פשטות הדין להקל, א', אין חשש לשומן הנימוח, אבקות, אולי נקרא לזה אבקות נמסות. אבי יותר ברור מה שאני מתכוון פה. כל אבקה היא נמסה, כן? אבקות נמסות. אז אין חשש לשומן הנימוח. גם כן בעד בישול וגם כי לא ניכר. כן? גם אין איסור בישול וגם לא ניכר, זה נספק. והדבר השני, שזה מבושל כל צורכו. כאילו לכאורה לא צריכה להיות בעיה, פשטות ההלכה להקל. ויש שהחמירו, כותב עיין שערי תשובה, בפסיקת המשנה ברורה, מצד מעיקר הדין להקל, משנה ברורה מעיקר הדין, אבל לחומרה, לכתחילה, טוב לשים בכלי שני. זאת אומרת, כשאדם מכין קפה נמס, סוכר, מלח, כל הדברים שהפכות למסור, אז הוא לא צריך עוד כלי. אבל יותר טוב לשים קודם המים בקוס, ואז לשים את הקפה, ואז לשים את הסוכר, ולא הפוך, כדי בכל אופן לחשוש למחמירים פה, למרות שזה חומרה רחוקה. והדבר האחרון, זה בישול אחרי אפייה. ובישול אחרי אפייה, ראינו שיש שלוש שיטות. יש לנו יראים, גרסה א', שאוסר אפילו בכלי שני, שחושש לבישול אחר אפייה, שזה דבר שלא נמצא בגמרא. ראינו את הסוגיות על הדבר הזה, והסברנו, והוא חושב שכמו שאתה לא יוצא ידי חובה ומצא מבושלת, כי כאילו הפקעת את האפייה ובישלת, אז זה כאילו יצרת משהו חדש, ולכן יש איסור אפילו בכלי שני לדעתו. ראינו יראים גרסה ב' שאוסר בכלי ראשון ומתיר בכלי שני, וראינו את הרעבייה שמתיר אפילו בכלי ראשון. הרעבייה אומר, זה שהגמרא אומרת שלא יוצאים ממצה מבושלת, זה לא בגלל איסור בישול, אלא בגלל שבאינן טעם מצה וליקה, אין איזה טעם של מצה, אבל לא בגלל בעיה של בישול, הבישול לא יפקיע את האפייה, אבל מצה בפסח צריך להיות טעם של מצה, מצה לא מבושלת, אין לה טעם של מצה. ובהקשר הזה ראינו שפסיקת ההלכה, השולחן ערוך מביא את שתי הדעות הקיצוניות, והרב עובדיה חושב שההלכה להקל. הרב עובדיה ודעת השואה, סבור שההלכה להקל, ואין בישול אחר אפייה אפילו בכלי ראשון, מותר להוריד כלי ראשון מהאש ולשים בתוכו מצות, דברים תפויים. נפקא מינה גם לעניין קפה שחור. קפה שחור עבר קליעה, לדעת הרב עובדיה אפשר להכין קפה שחור בשבת כרגיל. זאת דעת הרב עובדיה. מצד שני, דעת הרמה שיש לאסור אפילו בכלי שני. דעת הרמה לכתחילה. שיש לאסור גם בכלי שני, גם לחומרה, אז יש מקום לצרף ולחשוב, אבל בעיקרון דעתו לאסור אפילו בכלי שני, וחלק מהספרדים, ראינו בהשפעת הבן איש חי וכולי, חלק מהספרדים גם כן נוהגים בדרך הזאת, ולפי הדבר הזה, אתה לא יכול לקחת, אפילו אם יש לך קפה שהכנת אותו בכלי שני, אתה לא יכול לטבול בו בסקוויט, כי אסור לטבול ביסקוויט, אפילו בכלי שני, בגלל בישול אחר הפייה, אבל בכלי שלישי, כמו שאמרנו קודם, בכלי שלישי, המשנה ברורה מקל, שאין איסור של בישול אחר הפייה בכלי שלישי. ובהקשר הזה דיברנו על הבעיה של חימור אוכל בשבת, כי יש גם שאלה שצלי אחרי בישול, אז אם בישלת והוצאת את הרוטב, אז זה כבר הופך להיות צלי. אז איך תחמם בשבת? וראינו שכיוון שדובר שאתה מחמם גם בתוך סיר, וגם אתה לא רוצה שיהיה טעם של צלי, אתה רוצה לחמם קצת, לכן זה לא נקרא צלי, ולכן אפשר להתיר את הדבר הזה, ולא להתייחס אליו כאילו צלית אותו. אתה רוצה לחמם קצת, ואם זה יצלה, אתה אפילו תצטער, זה הבשר מתייבש, ראינו את החזון איש, ראינו את העגלי טל. מוריי ורבותיי, עשינו עכשיו מראטון, ובערך עברנו עכשיו על כמה חודשים, שככה עברנו מהר, אבל אתם יודעים, כשאדם לומד, חשוב ללמוד בצורה מסודרת. מצד שני, אנחנו רוצים לראות את הסוגיות, ואת הלמדנות, ואת השיטות, ולהבין את הכל. מצד שני, בסוף, צריך שהבסיס יהיה מסודר לך בראש, שהוא נמצא אצלך, שאתה יודע מה קורה, אתה מבין את השיטות, את הדברים, ובסוף אתה לפעמים צריך לוותר על כמה נקודות שאולי לא תזכור אותם, אבל חשוב תמיד כל הסיכום שלכם, כל דבר שאתם עושים בסוף לעשות איזה סיכום כללי ולעבור על הדברים, ואני מציע שתנסו גם בזמן הזה, גם בחופש שלכם, לעבור על הספר שלי בהלכות שבת, על הפרק של בישול וחזרה, זה ארוך, אבל עכשיו זה, אתם תקראו את זה כמו אשרי, אתם נמצאים ככה ממש בעניינים, אז תקראו את זה ככה שיכנס לראש, תקראו את זה עוד פעם ועוד פעם, שיהיה מסודר לזכם, זה נושא, אולי הנושא הכי כבד בהלכות שבת, ולמדנו אותו טוב, זה הזמן להכניס אותו אליכם, ובעזרת השם, שמחתי שלמדנו השנה הלכות שבת, אנחנו נמשיך בעזרת השם גם בזמן הבא, באלול, ללמוד הלכות שבת, בעזרת השם יתברך, אז שיהיה לכולם הצלחה וברכה, בכל מה שאתם עושים, ובלימוד, בכל, שתהיה ברכת השם עליכם, יש בעזרת השם.
Thank you.